הכל חי אונליין, 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא התמודדות עם ביקורות. שיעורנו לרפואת מלכה רג'ינה בת שמחה, אביגאי בת יעל מרדכי בן שמסי, ולעילוי נשמע דניאלי בת אליהו מרדכי, ברטה בת אהוס ופלורה בת אהרון. התמודדות עם ביקורות. אם נשאל בני אדם מהו הגורם לתחושת חוסר ערך, בני אדם יאמרו משהו בסגנון של העבר שלי, השפלות שעברתי, ביקורות ששמעתי, כל מיני תחושות של אלבונות, התמודדויות ומשברים שלא צלחתי בהן, או ביקורת עצמית, או מחשבות שליליות, כל מיני חוויות אלה ואחרות שהטביעו את חותמן בי, ובכך אני לא מצליח כיום לתפקד בצורה נכונה ויעילה. היום שמישהו מעליב, היום שמישהו פוגע, אני נעלב, אני נפגע, לא מצליח לתפקד. במצב רוח מדוחדך, במקרים קיצוניים, בני אדם סובלים מדיכאונות בגלל ריבוי רעל רגשי של כל מיני הרגשות שליליות, תחושת חוסר אונים, חוסר יכולת, חוסר ערך, ביקורות חוזרות ונשנות של האדם על עצמו או של האחרים עליו. איך נוכל להתמודד עם הדברים בצורה נכונה ויעילה? נכון שהיינו רוצים מדי פעם לשמוע ביקורות, לשמוע הערות אלה ואחרות, היינו רוצים שהביקורת תהיה ביקורת בונה, היינו רוצים להרגיש תחושה שנאמרה לנו ביקורת, ובכל זאת זה לא סוף העולם מבחינתנו, אנחנו יכולים להכיל את זה, יכולים להתמודד עם זה, שלא נשבר מהביקורת. חשוב לדעת דבר ראשון, אם והיה ומישהו מתיח לעברנו ביקורת, אנחנו לא נפגעים בגלל הביקורת של מישהו אחר. מישהו אחר לא יכול להעליב אותנו. אנחנו יכולים להיות האנשים שמעליבים את עצמנו. לרוב לא הביקורת החיצונית, לא ההשפלה, לא האמרה שנאמרת לנו היא זו שמעליבה אותנו, אלא יותר אנחנו אלה שמעליבים את עצמנו. ואיך הדברים נעשים ולמה הם נעשים? התשובה היא, אנחנו אלה שמרגישים חסרי ערך, אנחנו אלה שהשלווה שלנו עם עצמנו היא לא מלאה, ולכן המילות של האדם האחר הן מגיעות אל דלת פרוצה. האדם שיכול להעליב אותנו זה רק אנחנו בעצמנו. בינתיים הדברים נשמעים כמו סיסמה, אמרה באוויר, אבל מטרתנו בעזרת השם היא להראות שהאמרה הזו היא לא רק אמרה באוויר תלושה מהמציאות, אלא ננסה לתרגם אותה הלכה למעשה בעזרת כלים שמתאימים לשגרת החיים. אין ספק שאם אדם אומר לנו ביקורת, ההרגשה היא לרוב לא נעימה. זה שההרגשה לא נעימה, על זה כנראה רוב האנשים מסכימים. הבעיה היא לא ההרגשה לא נעימה אחרי דקה או שתיים, אלא איזה משקל מעניקים להרגשה, איזה משקל אנחנו מעניקים לאמרה הנאמרת לנו. לפעמים האדם כשהוא שומע ביקורת, הוא מגיע למסקנה מוטעת, שאם הוא קיבל ביקורת, זה אומר שהוא לא הוגן, שהוא לא יעיל, שהוא לא נכון, שהוא לא שווה, שהוא לא אדם שאפשר לסמוך עליו. האדם הזה יכול להגזים בטעות שכביכול הוא עשה, או שהוא באמת עשה, אבל מבחינתו זוהי בעיה שהיא לא ברת תיקון. כלומר, הוא מגיב כאילו יש כאן בעיה שאי אפשר לתקן אותה. הוא מעניק חשיבות יתר למה שאמר לו האדם האחר, הוא מעצים את הביקורת. הוא יוצא מתוך הנחת יסוד שאומרת שאם והיה ופלוני, אלמוני אמר לי שאני לא בסדר, שאני לא יעיל, שאני לא טוב, שעשיתי כך או עשיתי אחרת. זה אומר שאת הטעות הזו אי אפשר לתקן, את הטעות הזו אי אפשר לשפר. הוא מתחיל לתאר לעצמו איזה דרמה הולכת להיות בעקבות הטעות הזו. בעקבות הטעות הזו בני האדם לא ירצו לתקשר איתו, לדבר איתו, ומאמין שהטעות הזו, אם היא הייתה פעם אחת, מן הסתם תחזור עוד פעם ועוד פעם. האדם הזה מתמקד בטעות שהוא עשה, הוא לא מתמקד בהערכה שמגיעה לו על כל מה שהוא עשה כל השבועות, חודשים או שנים לפני כן. הוא מתעלם מההצלחות הרבות שיש לו, הוא פוסל כל דבר חיובי, הוא משייך את ההתנהגות השלילית שלו, אם היא הייתה, או רק נראה לו שהיא הייתה, כפגם באישיות שלו. הוא הופך את עצמו כאדם שהוא חסר ערך, כאדם שהוא שלילי במהותו. ולכן, על מנת שנוכל להתמודד עם ביקורת של האדם האחר בצורה נכונה, קודם כל צריכים לעבוד על החשיבה שלנו, על מערכת ניתוח הבעיה והתוצאה. קודם כל נצטרך לזהות את המחשבות השליליות שמסתובבות לנו בראש בצורה אוטומטית כשאנחנו תחת הביקורת. דרך יעילה, דרך טובה, כלי שיכול לסייע לאדם זה לרשום את המחשבות השליליות, את המסקנות המוטעות, ולראות האם אפשר לשדרג, לתקן, לשפר את המצב. מה שיכול לעזור לאדם להסתכל ולהביט על מצבו בעין מציאותית יותר, הוא יפסיק לבזבז אנרגיה שכלית ורגשית על התבוססות בבעיה, והוא יתחיל למקד את האנרגיה שלו לפתרון יצירתי שיש בו תועלת, מה שיקדם את האדם. מה שהוא אומר, שאומרים לו, כדבר מעליב, כדבר מכאיב, כדבר שגורם לו להרגיש חוסר אונים, הוא יכול לנקוט האדם הזה צעדים לצמצם את העוצמה של הביקורת. וחשוב בשלב הראשון לנסות להתנתק מהבעיה, מההיבט הרגשי שלה. קודם כל, לשמוע. יש ביקורת, האם הביקורת נכונה או לא נכונה? אם היא נכונה 20%, 40%, 100%, קודם כל לשמוע מה הביקורת. לפעמים ביקורת נכונה היא מתנה לאדם, מכיוון שהיא מעניקה לאדם את הסולם להתעלות ולהשתפר באורחות החיים שלו. ולפעמים היא בכלל לא נכונה, וננסה לגעת בשתי האופציות ומה שביניהם על מנת לתפקד בצורה נכונה, כאשר האדם הוא שומע ביקורות מהאדם האחר. אם לדוגמה, האדם הוא מוכר בחנות, ומגיע קליינט, הוא מתחיל לומר, אתה מוכר? אתה לא מוכר טוב, אתה לא נחמד, אתה לא מחייך, אתה לא מתחשב, אתה לא מבין, כל מיני אמרות אלו אחרות. לא פעם ישנן מחשבות אוטומטיות שרצות במוח של האדם, שאומרות, איך ייתכן שהוא אומר דבר כזה? אם הוא יאמר דבר כזה, כולם יחשבו ככה. כולם יראו שאני לא שווה, שאני לא יעיל, מחר מוחרתיים יפטרו אותי מהעבודה. זוהי תגובה אוטומטית שהיא מושפעת מהמעורבות הרגשית, מסערת הרגשות שהאדם סובל ממנה ברגע הזה. הביקורת נאמרה על שדה מוקשים, והיא הפעילה כעת מוקש. המוקש משפיע רגשית על האדם, הוא בחרדה, בלחץ, בדסקול, ועל המחשבות של האדם. המחשבות שהוא אומר לעצמו, איך הוא הגיע למצב כזה, מחר מוחרתיים יפטרו אותו, אין לו יותר סיכוי, איזה פנים יהיה לו להראות את עצמו בביתו, שכבר אחרי ימים ספורים מפטרים אותו מהעבודה. זוהי התגובה האוטומטית הרגשית. ישנה תגובה נוספת. התגובה הראשונה, האוטומטית הרגשית, נכתוב אותה על דף, ננשום אוויר, נשתה משהו, נעשה הפסקה של 10 דקות, נעשה הליכה, לאחר מכן נרשום על הדף. תגובה הגיונית, גישה עניינית למה שקרה. נאמר לעצמנו, נכון, בן אדם מסוים התלונן, בן אדם מסוים אמר שאנחנו לא טובים. זה אומר, או שאנחנו לא טובים, ולכן נצטרך לתקן את זה, נצטרך לשפר את זה. לא כל תגובה של קליינט אחד אמורה לגרום לפיטוריי, זה נכון. אם יהיו 5 כאלה ביום, אז תוך שבוע אני לא אמצא את עצמי בעבודה הזו. אבל בינתיים זה הראשון, וגם אם יהיה עוד אחד, עדיין זה בסדר. זה עדיין לא אומר שאני חסר ערך. זה אומר לכל היותר שצריך לתקן מה שהיה. וגם אם הייתה טעות, זה בסדר. היום הייתה טעות, מחר מוחרתיים נתקן אותה, נשפר אותה, בבחינת אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. ובכלל, המחשבה הזו שמחר מחרותיים יפטרו אותי, זה לא מדויק. בני אדם לא מפטרים כל כך מהר, וגם אם והיה ואקבל נזיפה, אני אוכל להוכיח את עצמי בפעם הבאה. ובכלל, היו לי כמה הצלחות, ואני מגיע עם רזומה, עם קורות חיים לא רעים בכלל. וככה האדם מאזן את המצב. אז יש את המחשבה האוטומטית, זוהי הביקורת שהאדם מבקר את עצמו, העצמה שהוא חווה כשהוא מעצים את הבעיה. ויש מימד אחר. המימד השני זה המימד של התשובה ההגיונית, הגישה העניינית יותר. אם הביקורת שנאמרת עלינו היא בכלל לא נכונה, ואנחנו בכל אופן נעלבים, מרגישים חסרי ערך, יכול להיות שהבעיה זה לא הביקורת. הבעיה היא שאנחנו מאמינים שבשביל לחיות חיים טובים, בשביל להיות מקובלים בחברה, בשביל ליצור שינוי בחברה, בשביל להיות אנשים שמצליחים בעבודה, צריך שכולם יאהבו אותנו כל הזמן, בכל מצב ובכל עת. וזוהי שאלה מהותית שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. האם כך הם פני הדברים? האם על מנת שבן אדם יהיה מצליח, מתקדם ומסגשג בעבודתו, בחברה, בקהילה, בכל תחום, האם דעת החברה היא זו שתחרוץ את העתיד של האדם, האם הוא יצליח או לא יצליח? האם המפתח להצלחה זוהי הנחישות, ההתמדה, העשייה, היוזמה, האינטליגנציה הרגשית? או המפתח להצלחה זה שכולם יחשבו עליי טוב? אם והיה ואני אתאמץ שכל הזמן אנשים יחשבו עליי טוב, אני אבזבז את האנרגיה שלי במקום להתמקד בפיתוח יכולות נפשיות, ביכולת לסגל תכונות חדשות, ביכולת לשפר את האישיות, ביכולת לתרום, להעניק, לגוון בחיים, לפעול, ליזום, לעשות. אם והיה והאדם שמע ביקורת, הביקורת הזו הייתה כואבת, הביקורת הייתה לא נעימה, והוא 5 דקות אחרי הביקורת, 10 דקות, 20 דקות, או שעתיים, או יומיים, אחר כך, עדיין ממשיך לחשוב כמה זה קשה, איך זה קשה, למה זה לא הוגן, למה זה לא אופר, למה הוא אמר, איך הוא אמר, מה הוא מעיז לומר, כל מיני אמרות אלה ואחרות. כאן נראה שהבעיה היא לא הביקורת, הבעיה היא שהאדם הזה מאמין בשביל להצליח בחיים, בשביל להתקדם בחיים, בשביל להיות יעיל בחיים, האדם צריך שכולם יחשבו שהוא תמיד צודק, הוא תמיד מוצלח. בעיניו יש לו בעיה של אמונה, של תפיסה, שאומרת, בשביל להצליח בחיים, צריך שכולם יאהבו אותך כל הזמן. וכפי שאמרנו, ודאי שזו לא הדרך להצלחה. הרי יש בני אדם שחושדים בהם ואין בהם, ואשרי מי שחושדים בו ואין בו. ויש מי שחושד בקשרים, הוא לוקה בגופו. אז אם הוא חושד בקשרים, אז כנראה שהאחר שחושדים בו הוא כשר. וודאי לא כמו האמרה שאין אשן בלי אש. לפעמים יש מקרים שאין אשן בלי אש, ולפעמים ודאי שיש אשן ואין אש. או בכל אופן, זו לא האש שחשבנו עליה. יש הרי בני אדם שחושדים בהם, ואין בהם שום דבר שהם ראויים להגיע למצב שיחשדו בהם. משה רבינו חשדו בו, אשרי מי שחושדים בו ואין בו, מי שחושד בקשרים, לוקה בגופו, יש מחלוקת שבה יש רק צד אחד ואין שני צדדים. כמו שכתוב על משה רבינו מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, זוהי מחלוקת קורח ועדתו, לא מחלוקת קורח ומשה רבינו. בואו נתאר לעצמנו שמשה רבינו היה צריך לבזבז זמן, מרץ ואנרגיה לנסות לרצות את כל הקהל כולו, שכולם יחשבו כמוהו, או בכל אופן יחשבו שהוא צודק, או שיחשבו שיש היגיון בדברים שלו. הוא היה לבזבז זמן יקר למלאכה בלתי אפשרית. אמנם נכון, משה רבינו פנה אל דתן ואל אבירם לנסות לחבות את אש המחלוקת, אבל לא תמיד זה אפשרי ולא תמיד הצד השני רוצה. ולפעמים צריך להתרחק מאנשים שהם רשעים, וההתרחקות היא חובה, למרות שלצערנו היא יוצרת מחלוקת. כמובן, כל מקרה לגופו והסלך רע והסתלק מן הספק, והאדם לבד לא יכריע, בעיקר בדבר שיש לו נגיעה בו. בכל אופן, הנקודה העיקרית שאנחנו רוצים לשים דגש עליה, זה שעל מנת שהאדם יצליח בחיים שלו, קודם כל, הוא צריך לנטרל את מערכת החשיבה שאומרת, בשביל להרגיש טוב בחיים, בשביל להצליח בחיים, בשביל להתקדם בחיים, צריך שכולם יחשבו שאני כל הזמן צודק, מוצלח ואיכותי. זה לא הולך להיות. הרי אחד המרכיבים הבסיסיים בממד האנושי זוהי הקנאת האהבה והכבוד. ולא פעם שנאת הבריות גם היא איכשהו נכנסת אל תוך מערכת הקנאת האהבה והכבוד. לכן ברגע שהאדם מתקדם, מצליח, נע למקום טוב בחייו, באופן טבעי חייב להיות. כך הוא העולם, שיהיו אנשים שיקנו בו, יהיו אנשים שירצו את רעתו, כי הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. ודאי מדי פעם חשוב לראות איך אפשר להשקיט את אש המחלוקת. כך צריך. הגאון רב יהודה לייב חסמן אומר רעיון נהדר. בהתנהגות של יעקב ועשיו, וישלח יעקב מלאכים, אל עשיו. מצד אחד עשיו לא מתרגש מהעובדה שמלאכים נשלחו אליו, עד כדי כך שהמלאכים כשהם שווים אל יעקב, הם אומרים לו שעשיו הולך לקראתך וגם 400 איש עמו, ועל דוד המלך מסופר במדרש שהפחד והמורה ליוו אותו עד יום מותו אחרי שהוא רם מלאך וחרבו שלופה בידו. ומצד שני, אמנם עשיו לא מתרגש מכך שהוא רואה מלאכים, אבל כשהוא רואה את יעקב אחיו, הוא נכנע. איך אפשר להבין שהמלאכים לא השפיעו עליו, אבל אח שלו כן. הוא נהפך להיות ממש איש אחר ונופל על צווארי יעקב ומנשק אותו. אמנם חז"ל אומרים, האם נשק בכל ליבו או לא נשק בכל ליבו, אבל בכל אופן, פינתה שפת החרב והמלחמה את מקומה, אל הנשיקה של עשיו אל יעקב. אומר הגאון רבי יהודה לייב חסמן, אומר שלמה המלך, שפתי צדיק ידעון רצון. הצדיק מבין את האדם שמולו ויודע מה הרצון שלו. כך יעקב אבינו יודע שהכבשים העיזים הגמלים שהעביר לפניו, מה שהוא קורע ומשתחווה, לעשיו ישחד אותו וימלא את נפשו של אותו רשם. שפתי צדיק ידעון רצון. זוהי הדרך של הרשעים. כשהם רואים את הכבוד, הם מאבדים את אשתונותיהם. הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם, לא רק מהעולם הבא, אלא גם מהמטרות של האדם בעולם הזה. האדם לא מתגבר על התאווה שלו, על הכבוד שלו, על הקנאה. יעקב מכיר את זה, והיות שכך, שפתי צדיק ידעון רצון. הצדיק יודע איך להפוך את האויב לאוהב, את הלב המתרגז ללב מתרצה. אפילו שלא נשק עשיו בכל ליבו את יעקב, עשיו עצמו, כמו היינו אומרים, מאבד את עצמו. באת עשיו להילחם נגד יעקב, המלאכים לא השפיעו עליך, ובכל זאת אתה לא מצליח להשתחרר, להיחלץ משלשלאות הכבוד והשוחד שיעקב אבינו קבל אותך בהם. ובעל כוחו נפל עליו ונשק אותו, כך עשיו כלפי יעקב. יעקב מצד אחד הכין את עצמו למלחמה, אבל גם לדורון, וודאי שהוא מתפלל לריבונו של עולם, כי זה הבסיס להכל. יעקב היה אדם חזק, הוא הסיר את האבן שכל הרועים לא הצליחו להסיר, הם התאספו כדי להסיר אבן שהוא מסיר אותה כמו פקק מעל הצלוחית. ובכל זאת הוא העדיף לא להילחם מול עשיו. בני אדם רגילים לחנות את הגיבור מי שמכניע את האחרים. חז"ל אמרו, איזו גיבור הכובש את יצרו. ועד רבה, בכך שלפעמים הוא מצליח לרצות את האדם האחר, בכך האחר הכבוד מוציא אותו ממטרתו. בהקשר הזה עשיו המטרה שלו הייתה לפגוע ביעקב, אבל הכבוד שהוא מקבל מיעקב מוציא את עשיו מדעתו, כי הכבוד מוציא את האדם מן העולם, מן העולם הזה, ולא מאפשר לו להתמקד במטרות שהוא הציב לעצמו. ויעקב קורע ומשתחווה אל עשיו, ובכך מרצה אותו. לפעמים כך צריך לעשות, אבל לא כל הזמן. אם והיה והאדם שומע ביקורת והוא נכנס אל מערכת של שערת רגשות, כנראה זה בגלל שיש לו איזושהי אמונה שאומרת, אני צריך שכולם כל הזמן יחשבו שאני צודק, מוצלח, איכותי ונכון. דעת הסובבים עליי היא זו שתחרוץ את העתיד שלי. במילים אחרות, האדם הזה מאמין שמתי הוא יכול להרגיש רצוי, מאושר, מצליח, טוב ואיכותי? כשאחרים יפרגנו לו, כשאחרים לא יסתרו את מה שהוא אומר. ובכך האדם, כבר בלי לשים לב, הכריע שבחיים שלו הוא הולך לבזבז הרבה מאוד זמן, מרץ ואנרגיה, בניסיון לרצות את האנשים האחרים. האנשים שצומחים, האנשים שמתמקדים בעשייה, פעילות, יוזמה, עד ההצלחה, הם לא יבזבזו כוחות נפש כדי לרצות כל כך הרבה את האנשים האחרים. ודאי, לפעמים צריך האדם להיות והייתם נקיים, לא רק בעיני השם, אלא גם בעיני בני האדם. האדם צריך להיות נקי בעיני הבריות, אבל לא יכול להקדיש לזה כל כך הרבה זמן, מרץ ואנרגיה, מכיוון שלאדם יש כל כך הרבה תפקידים ויעודים בעולם הזה. ולכן, אם והיה, והאדם שומע איזושהי ביקורת מסוימת, וזה מזעזע אותו, וזה מעורר אצלו שערת רגשות, זה אומר שיש לו אמונה מוטעת על העולם, יש לו תפיסה לא נכונה, יש לו תפיסה שאומרת, מתי אני אהיה אדם יעיל? מתי אני אהיה אדם שאכן ראוי להערכה זו או אחרת? מתי שאנשים אחרים יפרגנו? מתי שאנשים אחרים יאהבו? וזוהי טעות מהותית, כי האדם הזה יבזבז מרץ, זמן ואנרגיה לרצות אנשים אחרים, והאדם הזה, כאשר הוא יצליח בעשייה שלו בינו לבין עצמו, כשהוא יתקדם, הוא יצליח ללמוד קצת יותר, להיות חברותי קצת יותר, להיות נחמד יותר, להיות מתמיד יותר, להיות נחוש יותר, להיות זריז יותר, להיות כעסן פחות. כאשר הוא יתקדם במה שקשור אל תכונות הנפש שלו, הוא לא יעריך את זה, הוא לא יעריך את עצמו, מכיוון שהוא לא רואה כמטרה את הצורך להיות יעיל, טוב יותר, חזק יותר. ובכך, בלי לשים לב, האדם הזה מכניס למוח שלו מסר שאומר, מסר בלתי פוסק, שאם אני רוצה להיות שווה, אני צריך לרצות את האנשים האחרים. ובכך האדם הזה יורה לעצמו ברגל. למה? כי אנשים באופן טבעי יותר עסוקים בעצמם, במשפחה שלהם, בחוויות שלהם, בעשייה שלהם בינם, לבין עצמם. הם לא מתכוונים להתעסק בך כל כך הרבה, מדי פעם, ולא מדי פעם שמתעסקים, אז מדי פעם יהיו רגעים של חיוכים, ומדי פעם רגעים של ביקורות. אם והיה ונתייחס יותר מדי, אז אנחנו מפקירים את הרגשות שלנו, את המחשבות שלנו, את המרץ והאנרגיה, לריצוי האנשים האחרים שלא כל כך מתעניינים בנו. וזה לא הופך אותם לרעים, זה לא הופך אותם ל... אנשים לא ערכיים, פשוט הם לא מחויבים לחשוב יותר מדי עלינו. הם צריכים לחשוב על עצמם, על המשפחה שלהם, על העבודה שלהם, על הקהילה שלהם, על הדברים שלהם. אז אם והיה, והביקורת הנאמרת עלינו היא ביקורת לא מוצדקת, כנראה שהאמונה שלנו שאנחנו חייבים להיות אנשים נחמדים, צודקים ונעימים לכולם כל הזמן, על מנת שנחשב כאנשים מצליחים, האמונה הזו היא הבעיה, ולכן הביקורת היא סדקה כעת את האמונה הזו. הסדק הזה הוא הבעיה, הוא זה שמייצר את שערת הרגשות. הביקורת היא לא הבעיה. איך אנחנו מקבלים את זה? הביקורת היא לא ההשפלה, אלא תחושת חוסר האונים שלנו, שהתפיסה שלנו את עצמנו ואת העולם, שאומרת שצריך לרצות את האנשים, ושאנשים אחרים יחשבו שאנחנו כל הזמן מוצלחים, טובים ואיכותיים, התפיסה הזו עומדת בסימן שאלה, והיות שהתפיסה הזו עומדת בסימן שאלה, לכן אנחנו מרגישים חסרי אונים כל כך, לא בגלל הביקורת, אלא כי הביקורת מזכירה לנו כמה חסרי אונים אנחנו, באמת, לא בגלל הביקורת שנאמרה, כי אם הביקורת לא נכונה, אז הוא לא בעיה. גם אם הביקורת נכונה, נראה בעזרת השם איך אנחנו מתייחסים אליה. אלא שבינתיים אנחנו מראים שאם הביקורת לא נכונה, אם נפגענו, זה בגלל הרצון שלנו שכולם יחשבו שאנחנו תמיד צודקים ומוצלחים. ואם והיה והביקורת שנאמרת עלינו היא אכן מוצדקת, היא אכן נכונה, במקרה כזה יש סערת רגשות, סערת נפש. האם הסיבה היא מוצדקת? התשובה היא לא. ולמה? אם והיה וטעינו, זה נורמלי, זה בסדר. אף אחד לא מצפה מאיתנו לשלימות כל הזמן. אולי אנחנו מעצמנו, אבל אז אנחנו אלה שסובלים מעצמנו, כי אנחנו גורמים לנו את הצער בעצם האמונה והתפיסה הזו. נכון, טעינו וננסה לתקן. זה נשמע פשוט, זה באמת פשוט, אבל זה דורש לא פעם זמן ועקביות כדי להטמיע ולהחדיר את התפיסה הזו אל חדרי ליבו של האדם. אז אנחנו מקבלים ביקורת זו או אחרת. היינו רוצים לראות איך אפשר להישאר שלווים, או לפחות שלווים יותר, כאשר אנחנו שומעים ביקורת זו או אחרת. איך אפשר לספוג ביקורת מבלי שהיא תעורר בנו כל כך הרבה כעס, כאב, תסכול ואכזבה. בואו ונתחיל עם נושא הביקורות. כשמישהו מותח עלינו ביקורת, באופן טבעי ההרגשה הראשונה היא, מה פתאום הוא מתקיף אותי? מה פתאום הוא מותח עליי ביקורת? ואז האדם מתחיל לחשוב, האם הוא עושה את זה בגלל שיש לו לב רע? האם הוא בעל גאווה? האם זה האגו שלו? האם הוא עושה את זה עם מקום טוב? האם הוא רוצה לעזור לי? האם הוא לא רוצה לעזור לי? האם הוא רוצה לגרום לי כאב? האם הוא מקנה בי? האם הוא שונא אותי? האם הוא בעצם רוצה את התפקיד שלי? כל מיני מחשבות, כל מיני ניתוחים. מה היו המניעים שלו? האם זה מוצדק? האם זה לא מוצדק? האם זה מוצדק? 50%. כל מיני מחשבות. המחשבות האלה הן מתסכלות, הן מעייפות, הן שוחקות את האדם. לא כדאי להיכנס אל כל הנקודות האלה, אל כל הפרטים האלה. כשהוא מתיח נגדנו ביקורת, עדיף להיות יותר ממוקד, ענייני, במטרה לנסות לברר את הדברים שלו, את מה שהוא אומר במדויק. חשוב להיות גמיש, לא להישמע נחרץ או מתגונן. אם נפעל בצורה עניינית, בהרבה מאוד מקרים יכול להיות שיתברר שגם אם הוא פעל מתוך קנאה, שנאה או עינות ממקום לא צודק, על ידי השאלות הענייניות האלה, הוא עצמו עתיד להתחרט על סגנון הביקורת שהוא העביר. על מנת שנוכל לקבל ביקורת בצורה נכונה ויעילה, קודם כל חשוב לנסות להביט, אפילו לזמן קצר, על זווית הראייה שלו את הדברים. ולכן חשוב לבקש עוד מידע, עוד הבהרות. אם והיה והוא מעליב אותנו, על ידי שהוא מכנה אותנו בכל מיני ביטויים מעליבים, נבקש ממנו להיות ענייני ולומר מה בדיוק מפריע לו, מה בדיוק לא מוצא חן בעיניו. לא נאפשר לו להשתמש בביטויים עלינו כמו חוצפן, שקרן. אבל כן אומר לו, מה אתה מרגיש, מה אתה חווה, איפה אתה חושב שטעיתי בכך שעשיתי א', ב' או ג'. הכלי הזה הוא מבטא התחשבות שלנו בו, מצד אחד לא מתגוננים, מצד שני לא מאפשרים לו להתקיף אותנו. אנחנו אסרטיביים. בכך אנחנו מסוגלים להפוך את מעגל ההתקפה שלו, את מעגל ההתגוננות שלנו, לתהליך שיש בו שיתוף פעולה וכבוד הדדי. אולי לאחר מכן לא נרצה להיות חברים של האדם הזה, אבל לפחות ניפרד בצורה שהיא מעניקה לשנינו כבוד הדדי. לדוגמה, מגיע מישהו ומתחיל לומר לנו כמה אנחנו אנשים שליליים, נצלנים, רעים, לא טובים. נשאל את האדם הזה, מה גרם לך לקרוא לי כך? הביקורתי יאמר, כל מה שאתה עושה, אתה אדם שלילי, אין לך רגשות, אתה חושב רק על עצמך. אנחנו נגיב בצורה עניינית, ונאמר, אני מבין שאתה מרגיש קשה. הייתי רוצה לברר כל נושא בנפרד. מה בדיוק מפריע לך? מה בדיוק גרם לך להרגיש שאני לא מתחשב בך? מה בדיוק גרם לך להרגיש שאתה מנוצל? הוא יתחיל לומר, אין לך זמן בשבילי, לא אכפת לך מבני אדם, אתה חושב על עצמך, אתה לא מוכן להקדיש זמן לאנשים אחרים. נאמר לו, אני מבין, אתה מרגיש שלא מספיק התייחסתי והענקתי לך את הזמן הראוי לך. ואז הוא יאמר, כן, אתה חושב רק על עצמך ואתה לא נותן זמן לאנשים אחרים ואתה לא מפרגן ואתה לא נחמד. נאמר לו, הבנתי, אני מבין ממך שאתה מרגיש שאני לא מספיק מעניק לך את הזמן, מה שגורם לך להרגיש שאתה לא ראוי. כלומר, היית רוצה שאני אקדיש לך, אם אני יכול, יותר זמן. בואו נשים לב, מה היה כאן? בהתחלה, האדם הזה התלונן עלינו שאנחנו רשעים, נצלנים, אנשים שמשקרים. מה אנחנו עושים כתגובה נכונה? אנחנו נעשה דבר פשוט. אנחנו נצמד לשאלות ענייניות. קודם כל, שאלות ענייניות ישמרו על כך שלא נגיע לסערת רוחות, לסערת רגשות, שלא נגיע למצב של מאבקי כוחות האחד עם השני. כך לפחות נוכל ודאי לשמור את הזמן שלנו ולא להגיע לריבוי מחלוקות, לא להחזיק במחלוקת, בוודאי לא לייצר מחלוקת. דבר נוסף, נתחיל לעשות מודעים לבעיות מוגדרות. בעיות מוגדרות אפשר לטפל בהם. כשמישהו אומר לנו שאנחנו נצלנים, משקרים, פועלים בצורה לא נכונה, כל אלה הן הגדרות כלליות. כשאנחנו מנסים להתייחס אל ההגדרות הכלליות האלה, להגדרות ממוקדות, נקודתיות, אפשר בוודאי קודם כל להקטין את הבעיה, ב' למקד אותה. בהתחלה היינו שקרנים, היינו רשעים, היינו אנשים שליליים. לאחר מכן התברר שאנחנו לא מקדישים לו מספיק זמן בעיניו מה שנראה לו שמגיע לו. עכשיו מהמקום הזה אפשר לדבר על זה. אולי כן להעניק יותר זמן, אולי אי אפשר להעניק יותר זמן, אולי פעם אחרת. כלומר, הבעיה היא עניינית וממוקדת יותר. בנוסף לכך, הקשבנו, ניסינו להבין את נקודת המבט שלו, וכשאנחנו מקשיבים למישהו אחר, יהיה לו גם קל להקשיב לנו לאחר מכן. כשאנחנו מעניקים לו את ההזדמנות להסביר את עצמו עד הסוף, עצם זה שהאדם האחר דובר, מדבר, עד הסוף זה גורם לו בדרך כלל לפזר את עוצמת הכעס. זה גורם להתפוגגות ההתנגדות. ובמקום האשמות וויכוחים, יש יותר סיכוי שתסלל הדרך לפתרון המתאים לשנינו. למה? כי כשאני משדר לאחר, אני מבין אותך, הוא מבין שאני שותף שלו ולא נלחם בו. חשוב לזכור שגם אם הביקורת היא לא מוצדקת בכלל, חשוב להגיב בהבנה, לא הסכמה, הבנה. הסכמה זה אומר, אני מסכים לכל מה שאתה אומר ולכן אני אשתנה. הבנה, הכוונה היא שאני מבין מה שאתה אומר, לא בהכרח מסכים, הבנתי, ולאחר מכן אני אשקול מבחינתי, האם אני מוכן לעשות שינוי ב-100%, 50% או 20%. אם כן, גם אם הביקורת של הצד האחר היא בעינינו לגמרי לא מוצדקת, חשוב להגיב בהבנה, אמפתיה, לשאול שאלות ענייניות, לברר למה בדיוק הוא מתכוון, כשהוא אומר שאנחנו רשעים, אנחנו שליליים. למה הוא מתכוון? איפה הוא רואה את זה? הגדרות נקודתיות. אם הוא מתחיל לומר אנחנו רשעים, אנחנו שליליים, נאמר לו, איך אני פגעתי בך? מה עשיתי? מתי עשיתי? כמה פעמים עשיתי? מה עוד לא מוצא חן בעיניך במה שאני עושה לך? נשאל אותו, מהי בעיניך התחזית של ההתנהגות שאני מתנהג אליך? כלומר, מהי המשמעות שהוא מעניק להתנהגות שלנו כלפיו? ננסה לראות את העולם דרך המשקפיים שלו. הגישה הזו מסוגלת להרגיע גם אדם שהוא כועס מאוד, מה שיוצר תשתית לשיחה יחסית, עניינית יותר, רגועה יותר. בגלל שאם מתקיפים אותנו, אם מאשימים אותנו, אפשרות אחת היא להחזיר, להיכנס אל מאבקי כוחות. בדרך כלל מאבקי כוחות פוגעים בשני הצדדים כי אף אחד לא נכנע, אף אחד לא מוכן לוותר וכל אחד ממשיך יותר ויותר. זה ממשיך, זה מתעצם, וגם אם והיה ואחד יפרוש במהלך הדרך, השני קיבל כל כך הרבה צלקות במהלך הדרך שלא בטוח שזה היה שווה לו. אפשרות נוספת היא ברגע שמתחילים להאשים אותנו לרצות את האדם האחר. העיקר שלא יכעס, העיקר שלא יתעצבן, העיקר שהוא ימשיך להיות רגוע ואנחנו נעשה כל מה שהוא רוצה. אפשרות נוספת היא לראות איך אפשר גם אנחנו וגם הוא לפרוק את הנשק, אפילו שזה לא הוגן, אפילו שזה לא עופר, בכל אופן בעינינו, ולהתייחס עניינית אל הבעיה. ואפילו שהוא לא אדם ענייני, אפילו שהוא מאשים, הוא כועס, הוא מתעצבן, בכל זאת, מכיוון שהוא עכשיו כמו אריה זועם, עכשיו הוא מתנהג בצורה כל כך קשה, לכן לא ננסה להיכנס אל המגרש שלו, אלא נביא אותו למגרש שלנו. המגרש שלו זה הכעסים, העצבים, התחות האשמה, הרכילויות, הלשון הרע. מהו המגרש שלנו? המגרש שלנו זה המגרש של ההבנה, האמפתיה, הרצון להיות ענייני, ממוקד, נקודתי, ולאחר מכן לנסות לדבר על פתרונות, גם אם והיה ולא יגיע הפתרון הראוי והנכון ביותר. עצם זה שדיברנו בסגנון הזה, בצורה הזו, זה כבר מרגיע את הרוחות, מכיוון שזה משדר שהבעיה היא לא כל כך גדולה, כי הנה, אני האדם המואשם, אמנם אני לא מודה באשמה, אבל אני מתייחס לאשמה. אני לוקח את זה ברצינות. וכך צריך לקחת את זה ברצינות. ברגע שהצלחנו להוציא את הרוח מהמפרסים של הצד השני, של אותו אריה זועם, של אותו אדם שנכנס אל אותן מאבקי כוחות, ברגע הזה ניצחנו. אבל הניצחון שלנו הוא לא שהוא מושפל, אלא אנחנו מתייחסים אליו ברצינות. הניצחון שלנו יהיה כשגם הוא ירגיש שהוא ניצח. כשנפסיק להפוך את מאבקי הכוחות למשהו אישי, ונהפוך את זה למשהו ענייני. ולכן, בין אם האדם שנותן את הביקורת, הוא צודק או לא צודק, נאמר לו, אני מבין, אני מבין מה אתה מרגיש. אחרי שהבנו את הפרטים ולא את ההגדרות הכלליות, מגיע השלב הבא. חשוב למצוא גרעין כלשהו של אמת בתלונות של אומר הביקורת. להזדהות עם הביקורת באופן עקרוני. כלומר, האדם אומר, אתה לא אכפת לך, אתה אדם לא רגיש. נשאל אותו, אני מבין, אני בעיניך אדם לא אכפתי ולא רגיש. איפה אתה רואה את זה? הוא יאמר, בכך שאתה לא נותן זמן לאנשים ואתה ממהר כל כך הרבה. נאמר לו, אני מבין שמבחינתך, כשאני ממהר מדי, אז זה נראה בעיניך כמי שמזלזל בך, כמי שלא מתייחס אליך. כלומר, אני מסכם את מה שהוא אומר, יחד עם זאת השחלתי, אני מבין שבעיניך, מי שלא מעניק זמן, הוא מזלזל. כלומר, אני מוסיף את המילה בעיניך, כי אני מבין שכך הוא רואה את הדברים, וזה גרעין האמת, שכך הוא רואה את הדברים. למרות שאני לא בטוח ולא בהכרח מסכים עם המסקנות שלו, בכל אופן, המסקנות שלו בעיני עצמו הן האמת שלו, ולכן אני כן אומר שאני מבין את המקום שלך. אני לא חושב כך, אבל אני מבין, ומהמקום הזה הורדנו את הרוח מהמפרסים. אם אני רוצה להימנע מביקורות של אנשים עוד פעם ועוד פעם עליי, אני חייב למצוא דרך כלשהי להסכים עם גרעין האמת של הצד השני. אני חייב להימנע מציניות, גם לא להתגונן. האדם יאמר, אתה אדם רשע, אתה אדם שלילי. אפשר לומר, אני מבין, גם אני תמיד הייתי רוצה לראות איך אני משתפר, נעשה אדם טוב יותר ויעיל יותר. כולנו רוצים להשתפר כל הזמן. כלומר, אני לא נלחם בחזרה. להפך, אני אפילו מסכים עם הדברים, רק לא מסכים עם המסקנה שלו. הוא אומר, אתה אדם שלילי, אתה לא אכפת לך מאנשים אחרים. אני אומר לו, אני מבין מה שאתה אומר, ואני מסכים שתמיד אני צריך להשתפר בנושא היחס שלי אל אנשים אחרים. האם זה אומר שהמסקנה שלו זו המסקנה שלי? התשובה היא לא. כלומר, אני מסכים איתו ולא מסכים איתו עם המסקנות שלו. ובכך אני מנטרל את הנשק שלו. עצם זה שאני נמנע מאימות, זה כבר מהווה מאי ניצחון. ניצחון בלי שום קרב. ומכאן לנקודה נוספת, אחרי שפירקנו את הנשק שלו, אנחנו יכולים ודאי להסביר את זווית הראייה שלנו, אבל חשוב לומר, אמרה בסגנון של, תראה, כך אני רואה את הדברים, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאתה טועה, אני מקבל את האפשרות שאני טועה, אבל כל הזמן למקד את הוויכוח, את הדיון, לגופו של עניין, לא לגופו של אדם. ודאי לא לקנות את האדם האחר בכינויים שליליים. חשוב לזכור, גם אם הוא עשה טעות, זה לא הופך אותו לאדם לא חכם, לאדם חסר ערך או אדם נחות. זה אדם שחובה לכבד אותו. רק חובה גם שאנחנו נכבד את עצמנו. ברגע שאנחנו לא מאשימים את האדם שמאשים אותנו, אנחנו מאפשרים לו פתח להציל את עצמו, את כבודו, ובכך הוא לא מרגיש צורך להיכנס אל אותו מאבק כוחות, מה שמציל אותו ואותנו, מאפשר לו לרדת מהעץ הגבוה שהוא טיפס עליו. אם והיה, ונוכל לומר לאומר הביקורת, תראה, 20% ממה שאתה אומר, אני מסכים איתך ואני מתכוון לתקן את זה. זוהי אמרה נהדרת, מכיוון שהיא מעניקה תחושת כבוד וערך לאדם שאומר את הביקורת. אם הוא צודק, אם הוא אכן אמר משהו צודק, או שהוא אמר משהו שהוא לא צודק. אבל מתוך הדברים שלו, אנחנו יכולים להצדיק ולו במעט, ולעשות מה שהוא ביקש, אפילו לא הרבה, רק קצת. זה כבר מרגיע את הרוחות. ובכך אנחנו הופכים לבוגרים יותר, פחות אנשים שסובלים ממנגנוני הישרדות של או התקפה בחזרה או בריחה וריצוי האדם המתקיף, אלא אנחנו מתייחסים אל הדברים בצורה עניינית. מה הוא אמר? מה הוא רוצה? מהן הנקודות? אנחנו מקשיבים, אנחנו מבינים, ואם אפשר אפילו משתפרים. יחד עם זאת, מביאים גם את זווית הראייה שלנו. כל זה ללא ביקורת בחזרה, ללא האשמה, ללא התקפה, ללא העלבה, אלא שמירה על כבודו שלו, כי שמירה על כבודו שלו בסוף יהיה גם שמירה על הכבוד שלנו. היו ברוכים.